פותחים בכבודה של אכסניה. אני רוצה להודות על הכבוד הגדול שניתן בחלקי להופיע בכנס חשוב זה. אני רוצה בעקבות הנושאים שיש לי לגבי הדילמות ובעיות מוסריות בעולם הרפואה, חלק מכבודה של אכסניה זה החיסרון הגדול שאני מרגיש שהרב שלו רפאל זצ"ל לא נמצא איתנו, והיה כמה דברים, לא הכל נוכל לפרסם, לפחות לא בגלגול זה, שמבחינה הלכתית ככה, במיוחד בבתי דין היינו צריכים כל מיני דברים, זכינו שהוא עזר לנו בצורה מאוד יפה ומכובדת. הדילמות שאני רוצה להעלות כאן במסגרת הכנס על נושא המוסריות, זה המוסריות בעולם הרפואה. זה לא התלבטות הלכתית דווקא שאנחנו, שיש לנו הרבה, אלא יותר השאלות שגם הרופאים מתלבטים מאוד בנושא הזה. ומתוך 165 פניות ליום שזכינו, שפונים אל המכון, אז יש הרבה דילמות קשות. כל הדילמות שאני רוצה לדבר עליהן זה דברים מהשטח. זה לא משהו שמצאנו בספרים, זה שאלות שליבנו עם גדולי הדור. ובנקודות האלו רציתי ככה לשתף אתכם. כיוון שידעתי בזמן המוקצב לי לא אספיק את הכל, אז גם צירפתי חוברת שיהיה לכם קצת שיעורי בית להשלמה. במערכת העבודה במכון, אחד הנקודות שמאוד חשוב לציין זה שרב במכון חייב לענות תשובה לזוג. זאת אומרת, לפעמים אדם, כשרופא יש לו דילמה מוסרית, אז הוא אומר לזוג, תשמע, זה הנקודות, זה הצדדים הרפואיים, תחליטו, תענו לנו מה לעשות. רב המכון אין לו את הלוקסוס הזה, אנחנו 10 רבנים שעובדים עם קהילות בדרך כלל, וגם עונים במכון, ואנחנו בעצם צריכים להגיד לזוג מה אנחנו חושבים לפי ההלכה, לאור ההלכה, שצריך לעשות במצבים כאלו. לכן הקשיים הם מאוד גדולים, וההתלבטות והדילמות מאוד קשות. אמרתי בזמנו, בשנים הראשונות, אמרתי למורנו ורבינו, הרב מרדכי אליהו שליטה, שיהיה בריא, אמרתי לו שבשנים הראשונות שהתחלתי לענות, היה לי מאוד קל, כי שאלו אותי שאלות פשוטות, ועניתי, וזהו. והרגשתי, ברוך השם, טוב שלמדתי ואני יכול לענות. אבל עכשיו כל יום במערכת השאלות שמגיעות אל המכון, יש שאלות קשות וקשות מאוד, שאנחנו צריכים להשתדל למצוא מקורות מתאימים לענות, וכל שאלה כזאת מחויבת התייעצות עם גדולי הדור מכל החוגים, מכל הגוונים, וזיקן הקדוש ברוך הוא, אבא שלי היה אלתר מירר, ומאוד מאוד למד את תורתם של המשגיחים, רבי רוחם ורבי חזקי לוינשטיין, ואני למדתי בבית שצריך לאחד את הכוחות, וזה אחד הדברים שזכינו במכון, לקבל תשובות מכל גדולי ישראל. את הדילמות האלו שאני מעלה, מצד מכל מלנדה השכלתי, אני משתדל לעלות בשיעורים שאני מעביר קבוע בתור רם במרכז הרב, וגם שיעורים שאני מעביר במקומות אחרים. אני מעביר את השיעור ואני מעלה כל שבוע פקס עם דילמה קשה. לפעמים דילמה אתית, מוסרית, לפעמים דילמה הלכתית, ואני שומע את השומעים. מה שמאוד מעניין, שיש הבדל גדול אם אני מעלה את זה בשיעור לנשים ובעלה לשיעור לגברים. שני הדברים מאוד מעשירים אותי. אבל ברוך השם, זכינו ויש היום גדולי תורה שעוזרים לנו להתמודד עם הדברים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עולם הרפואה, זה דבר מאוד מאוד רחב. יש מכל התחומים, מלפני, אם נדבר, כי אני רוצה יותר להתמקד בשאלות הגניקולוגיות וכדומה, אבל יש שאלות עוד משלב לפני הריון, ושלב השיבוטים הגנטיים וכדומה, ועד המוות ואחריו, כל מיני שאלות מוסריות של ניתוק ממכונת הנשמה, ניתוחי מתים, שימוש בזרע מת וכדומה. זאת אומרת, השאלות לא נגמרות. ועוד בתחומים שמונים כמו סדר עדיפויות בטיפולים, סדר עדיפויות במשאבים, שאלות כלליות, אדם, האם מותר לו לעשות ניתוח פלסטי, הרופאים גם עצמם, להכניס אישה לא מוצא חן בעיני האף. אז הרופא אומר לה, זה דווקא נראה סביר, אבל לא, היא חושבת שצריך לראות אחרת. מותר להכניס אותה לסיכון, לא. כל מיני, האם מותר להכין מישהו, לפי השיטות, יש דברים שאם מכינים אדם לפני מותו, וגם כשיש כבר מוות של, לא רק מוות מוחי, אלא גם מוות לבבי, אם הכינו מראש, יש איברים שמותר להשתמש, האם מותר להכין, אסור להכין, ניסויים רפואיים בבני אדם, כל אישור של כל מיני תרופות, למי להקדים אחד לשני, זה הכל דילמות מוסריות קשות מאוד שרופאים עומדים בפניהם. וברוך השם, להלכה ולהשקפת היהדות יש הרבה הרבה מה לעזור בתחום הזה. בעמוד 3 בחוברת, אני מביא למשל שאלה שהרי נישואי קרובים זה שאלה, נישואים עם בדודה, כן להתחתן, לא להתחתן, פקס מספר 3 קראנו לזה. אחד שואל אותי שהוא מאוד רוצה את הבדודה להתחתן, כדאי, לא כדאי. אז, וכידוע, אמר לי רב שרשוב כהן, במשפחות של אדמורים, ובהרבה משפחות היו מתחתנים בתוך המשפחה, וזה בהחלט דבר קיים. ובאמת שאלתי, אני זוכר את הרב ישראלי בנושא הזה, אז הוא אמר, הוא צחק, אמרתי לו, למה אתה צוחק? הוא אומר, אשתי בדודה שלי. אבל הוא אמר, בסדר. אמרתי לו, אבל הרב זכה שהכל בסדר, אבל מה קורה במצב כזה? הרב שרשוב סיפר לי שההורים גם כך, אז הרב הנזיר, ורעייתו, זה בכל אופן, אבל הם זכו שלא היה בעיות. אבל אם ישנם בעיות, האם מותר להתחתן או לא? אני זוכר שהיה איזה בחור ששאל אותי את השאלה הזו, זה היה עוד בזמנו של שלמה זלמה, ושלחתי אותו לכל מיני פוסקים. בסוף אמרתי לו, תיגש רב שלמה זלמן, אני אגיד לך בסוף מה לענות. הוא הלך רב שלמה זלמן ושאל אותו, אז הוא עשה, קודם כל שלחתי אותו למחלקה לגנטיקה, לראות בכמה אחוזים. התשובה הייתה, כל זוג יש לו סיכוי למומים מולדים 3%. גם אם אין שום דבר תורשתי, אצלך זה 7%. הוא הביא את אמא שלו שיודעת את כל הלושונור המשפחתית הפנימית, כל המחלות, כל הדברים. הם הרכיבו 7%. נו, 7% זה בכל אופן לא הרבה. הוא רוצה את בדודה שלו. אז שלמה זלמן אמר לו, תשמע, 7% זה כלום. הוא שאל אותו, אתה כבר בקשר איתו? אמר לו, הוא אמר לו, 7% זה כלום. אני בתור רב ירושלמר, כל היום מטפל ב7% הזה. כל הצורס מגיעות אליי. אז תעשה לי טובה, עזוב את זה. אם כבר היית קשור, נו, אבל לך תחילה להיכנס לזה, בשביל מה צריך? וכמו באגדות, אמרתי לאשתי, או, אם שלמה זלמן נתן לו אחר כך ברכה, שימצא זיווג מתאים, בוא אנחנו נציע לו. וזה מה שעשיתי. עם אשתי הצענו לו, והתחתן, ובאושר ובאושר עד היום הזה. לא עם הבדודה, גם הבדודה התחתנה וגם מאושרת, וזה בסדר. התלבטות שנייה זה פקס 4 בעמוד 3. כן? זה רופא שכותב אליי מאמצע משמרת, ואומר לי, הרב, אני שלח לי פקס מהר, מה לעשות? הוא ראה שהבוס שלו, הוא היה רופא צעיר, והוא ראה שהבוס שלו, הוא ראה שהבוס עשה איזה טיפול באישה, תפר את פתח הצוואר בצורה לא נכונה, וזה גרם לאישה כאבים. באופן מעשי הוא תיקן את זה והיה הכל בסדר, אבל הוא שאל אותי, אבל מה לדווח? לכתוב שהבוס טעה או לא? אם הוא יכתוב שהבוס טעה, אז יראו לו איפה בדיוק הוא צריך לעבוד. אז מה הוא יעשה בדיוק במצבים כאלו? אז אני עניתי לו עוד אותו לילה, אבל אחר כך פניתי להרבה רבנים, ובעמוד 7-9 יש לכם תשובות מאוד יפות של כל מיני רבנים. מעניינת במיוחד התשובה של רב זילברשטיין, שככה כותב שהוא צריך כן להודות בפני הבוס את הדברים, אבל רוב הפוסקים כתבו לנו ואמרו לנו שיש אפשרות, מה שנקרא היום שקר לבן, או לכתוב את האמת, לכתוב מה שהיה בלי לכתוב את הדברים המאוד מאוד קשים ובעייתיים. וכתב הרב נבנצל שכדאי שבעולם הרפואה יישאר רופא כזה שבאמת כל כך אכפת לו ואיך לכתוב ומה, רופאים אחרים בכלל לא שואלים, הם מבינים שבשביל הקידום צריך לדעת איך לכתוב. מה שמעניין שלפני 3 שנים הרופא הזה זכה בפרס הרופא המוסרי, יש פעם בשנה רופא ככה מיוחד מארגון הרופאים, אותו רופא היה שהוא היה סטאג'ר, אז רואים שהזרעים היו עוד קודם. בעמוד 4 יש לנו פקס מספר 9. זוג שהתחתן, וכמה חודשים אחרי החתונה האישה מגיעה עם כל מיני שאלות, דימומים למכון. אז אני אמרתי, כבר פחדתי, אנחנו למדנו, שמתי לב שיש לה סרטן ברחם. ואמרתי את זה לרופא, תבדוק את זה. אז הרופא אמר לי, הרבושתי, נשתגעת? מה זה בחורה צעירה? אמרתי לו, תשמע, מרות דמים זה תחום שלנו, תבדוק. טוב, אז הוא אמר, אני בודק, אבל זה צחוק מה שאתה. ולצערנו הגיעה תשובה לא טובה. אז הרופא שאל אותי, נו, מי אומר לזוג את זה, אתה או אני? אמרתי לו, אתה מקבל כסף, לא אני. במכון זה לא עולה כסף. אתה מקבל כסף, תגיד לה. אבל תגיד להם, תשלח אותם אחר כך אליי. וכך היה. והם באו והסברתי להם, אבל פנינו לכמה רופאים, והרופאים אמרו שאם יעשו גרידה טובה, אז אפשר עדיין ללדת ילד אחד ועד עוד תאומים, אם ניתנו הורמונים, וללדת ילד אחד, ואחר כך להוציא את הרחם. והיה התלבטות גדולה, מצד אחד הסיכון הגדול, שלהמשיך, זאת אומרת, צריך להציל אותה, זה מה שטוב בסרטן רחם, שאתה מוציא וזהו, אם אין גרורות. אבל מצד שני, אתה בעצם אומר, לא יהיה להם יותר ילדים. פונדקאות, זה גם שאלה, אבל בכל אופן זה... ואחרי התלבטות עם הרבה גדולי ישראל, החלטנו שאם יש שתי רופאים גדולים שמוכנים לקחת על עצמם, אז כך. אז נעשה גרידה ונעקוב כל ההיריון, והאישה תלד, ונתנו לה הורמונים וילדה תאומים, ברוך השם, ובא לידה, הוציאו לה גם את הרחם. והיא, ברוך השם, חיה עד היום הזה עם שני הילדים, אחר כך עוד ימצאו. אבל זה דילמה מאוד קשה במצבים כאלו. איפה אתה הולך ומה אתה עושה וכדומה. עוד דבר מאוד מעניין זה פאק 37 בעמוד 6. דבר מאוד מעניין מפילי הבריאה שהזכיר המנחה של היקר שלנו. חלק מפילי הבריאה, הרי העובר הוא גוף זר ברחם האישה, כי יש בו גם צד של האבא. אז איך יש מערכת, ברחם עצמה יש מערכת הגנה על העובר, כדי שלא ייווצר נוגדנים. יש זוגות שיש להם נוגדנים מדברים אחרים, אבל יש זוגות. אז הנוגדנים האלו, איך קורה שהעובר לא נדחה? זה יש מערכת הגנה מיוחדת, שמגינה על העובר שלא יידחה. אבל אחוז אחד מאלו שיש להם הפלות חוזרות, יש להם את הבעיה שאין להם את הנוגדנים האלו. ופשוט האישה מפילה כל פעם, כי נכנס לגוף זר. נכנס את החלק של הבעל. מה עושים? לוקחים את הדם של הבעל ומחלישים ועושים נוגדנים לבעל, ואז הגוף לומד להתמודד עם זה. הבעיה היא שאם אתה לוקח ומזריק חלק מהדם של הבעל לאישה, את יוצר סוג, תת סוג דם מאוד בעייתי, שאם היא תצטרך תרומת איברים או היא תצטרך הירוי דם, יצטרכו לחפש הרבה זמן. אז האם מותר לאישה לקחת את הסיכון לקבל הזרקה של דם של הבעל כדי שיהיה לה נוגדנים, כדי שהיא תוכל ללדת ולא יהיה לה הפלות, ולקחת לשלב מאוחר יותר את הסיכון שהיא לא תוכל לקבל איברים, או אם היא תוכל לקבל זה יהיה קושי גדול, אפילו תרומת דם זה מאוד מסובך. אז זה נקודה ככה שדנו בה הרבה בנושא הזה, ובסוף הוכרע שכן, שבשביל הריון, איך אמר לי אחד הגדלים, הריון, לידה, זה סיכון שהאישה לוקחת. זה סכנה גדולה, כמו שרב משה כותב, שאסור לזרז לידה, כי יש סייעתא דשמיא גדולה מאוד. אם לא, לידה זה דבר מאוד מאוד מסוכן. אז לוקחים הרבה סיכונים, אז גם את זה. אז כמובן שהלכנו ואמרנו לאישה לתרום הרבה דם, וכאילו לשמור לעצמה וכדומה, ולהתפלל שלא תצטרך תרומת איברים, אבל זה עוד ככה דוגמה של דילמה. דבר נוסף שהוא דילמה גדולה מאוד, ולצערי חלק מהרופאים אין להם את הדילמה הזו, זה כל נושא ההפלות. מתי מותר, אפשר הפלה, מתי אי אפשר, אני לא נכנס פה לצד ההלכתי, אני אומר מצד הרופאים. יש הרבה רופאים שיש להם דילמה באמת. אני לא מדבר שהעובר בעייתי, שאז לצערי רוב הרופאים אין להם הרבה דילמות. אבל לפעמים יש דברים מאוד מאוד לא מוגדרים, אבל הגענו באמת לאבסורדים מאוד קשים בנושא הזה, וזה באמת תפקידו היפה של דוקטור שוסאי. אבל אני חושב שזה נקודה שאחד הדברים שאנחנו תמיד שהרופאים שואלים אותנו בנושא, אנחנו מראים להם את הדילמה המוסרית שיש בדברים האלו, כדי שירגישו את כוחו של העובר, להגן על העובר גם כשהוא נמצא במאימו. אבל היה לנו פעם, דיברנו מהרב זילברשטיין, והיה לנו שאלה על אישה שכל הריון הייתה עושה תפירה של צוואר הרחם, אחרת העובר היה נופל. והאישה הזאת היה לה אבא חולה פרקינסון, והיא באה לשאול האם מותר לה בהיריון הבא, יש לה כבר 9 ילדים, בהיריון הבא לא לקשור את הצוואר של הרחם. שאלנו אותה למה, היא אמרה שאם יהיה לי ילד מצוין, אבל אם לא ויהיה הפלה זה יהיה גם טוב, כי ניקח מתאים של המוח, מהעובר הזה שנפל, ונזריק לאבא שלי, ואבא שלי כזה יעצור לו את הפרקינסון. אז האם מותר לאישה לבוא, לא לעשות למייסל של הפלה, אלא לא לקשור את צוואר הרחם כמו שהיא רגילה בכל הריון, כדי שאם ייפול, אז יהיה לה גם, זה יציל את אבא שלה. אז אחרי דיון גדול מאוד, אני עושה לכם עולם קל, בכל שיעור אני ככה מזעזע את הציבור, וכל אחד עונה ושואל, אני פה עושה לכם עבודה קלה ונותן שאלה ופתרון, אבל מה שהתברר, חלק גדול מהתפירות בזמן של הריונות, הם תפירות ליתר ביטחון. אצל האישה הזאת הוכח בחזקה שכל פעם שהיא לא תופרת, העובר נופל. אז היא השתדלות של רפואה פשוטה לצורך הדבר, ולכן לא יתירו לה את זה. אבל ההתלבטות היא התלבטות גדולה. דבר נוסף שעולה היום הרבה מאוד, זה הנושא של בחירת מין העובר. בעמוד 6 יש לנו פקס ללא מספר, ויש לנו את התשובות בעמוד 10 ו-12. יש היום כמה שיטות לבחירת מין העובר. יש שיטות של טבעיות, שהמזרע התחילה יולדת זכר, יש הבדל בין ההתנהגות הזרעונים הזכריים והנקביים, הזכר קובע את מין העובר, וזה שמשאיר את אשתו בבית החולים כי היא מביאה רק בנות, זה ידע שזה בגללו. אבל בכל אופן, אז יש זרעונים מיוחדים של גברים שהם יותר מהירים, אבל הם מתים יותר מוקדם, כמו גברים. ויש הזרעונים הנקביים, הם יותר איטיים. הם יותר איטיים, אבל הם מגיעים למטרה בסוף, כמו אנשים. אז השאלה היא, אז זה האישה מזרה תחילה, יש היום שיטות כאלו, אבל זה לא 100%. ויש היום גם שיטות של הפרדת זרעונים, שיש מהפוסקים שמתירים את זה, לקחת את הזרעונים ולהפריד ולהזריק רק את הזכרים או רק את הנקבים. זה לא רק, אבל זה הפרדה. זה יש לזה הצלחה של 90%. אבל היום יש דבר חדש, וזה ההתלבטות הגדולה בעולם הרפואה, ומשרד הבריאות הקים ועדת אתיקה מיוחדת לנושא הזה. השאלה מה אנחנו עושים, יש היום אפשרות של הפריית מבחנה, לעושים את ההפריה במבחנה, ועבדו עליכם, זה בצלוחית, זה לא במבחנה, ולוקחים בצלוחית, וכשהעובר בגודל גרגר סוכר אחרי יום הוא 8 תאים, אפשר לגנוב תא אחד ולבדוק את המין שלו, ואפשר גם לבדוק את כל המחלות. וזה צריך לדעת, סתם שתדעו, כל אדם שיש לו מחלה במשפחה חס וחלילה, וזה תורשתי, יכול לעשות כזה דבר היום. יש גם היתר של הרבה פוסקים לעשות את זה לכתחילה, זה גם לא דבר פשוט, אבל זה כבר דילמה הלכתית, לא רפואית. ויש זכה הרב פולד מארצות הברית שהוא מממן את זה. אפשר לעשות את זה היום בשערי צדק ללא תשלום. מי שיש לו מחלה תורשתית, עושים הפריית מבחנה, מכניסים רק את העוברים הבריאים. ובשיטה הזאת אפשר, לפני שמחזירים את העובר, לקבוע את מין העובר. והשאלה אם אפשר לעשות כזה דבר. ופה השאלה של יהודי תימני, שיש לו 7 בנות, והוא אומר שכל הבדיחות על, 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 על בנות, על זה, זה עליו. והוא מתבייש להסתובב בקהילה, אז מה לעשות? אפשר לעשות את הטיפול של 100% הזה או אי אפשר? להתיר שזה, להתיר כל מיני דברים, זה לא דבר פשוט. ובארץ אי אפשר, היה עוד, היה, לא יכל לעשות, אז היינו צריכים לעשות לו את זה בקפריסין, אחד הפוסקים התיר לו, כמו שיש ניסוי קפריסין, יש גם הפריות קפריסין. ושלחנו שם משגיחה ועשינו את זה שמה. נולד לו בן, אני אומר לכם את האמת, הוא הגיע למכון, לא הכרתי את האדם, חשבתי זה בן אדם אחר. והסברנו לו, כל מי שבא אלינו למכון לבקשות כאלה, אנחנו מסבירים לו שזה בסדר וזה טוב, תראו פה את התשובות של הפוסקים השונים, שזה בסדר ולא צריך לעשות, אבל יש אנשים שזה קשה להם. הם לא אומרים ככה, הם אומרים, כבוד הרב, אני רוצה לקיים את המצווה כמשמעותה, ולכן תן לנו את האישור. אז זה נקודה חשובה, מה לעשות בדברים, בנקודות האלו, אז יש לנו את התשובות. דבר נוסף, היה לנו את אותה שאלה עם כהן, שאחד הפוסקים התיר לו תרומת זרע גוי, והוא רצה רק בת, כי הוא פחד שאם יהיה בן, אז כולם ישאלו אותו למה הוא לא כהן. והיה מסובך מאוד, היינו צריכים להיים בבגץ, אז משרד הבריאות התיר לעשות את זה. היום יש ועדה אתית, והיא קובעת אם כן אפשר או אי אפשר. דבר נוסף, יש שאלה של דילול עוברים, כיוון שאנחנו חוקים מחודש חשוון, אז מותר לדון בדין רודף, אז אנחנו צריכים לדעת, יש הסכמה היום אצל רוב הפוסקים, או רובם ככולה, שאם יש מעל 3 עוברים, מותר לעשות דילול, כי הם לא מחזיקים. זאת אומרת, הרביעיות זה בגדר כמעט נשם מחזיק. וזה, אז השלישייה, השאלה עם שלישייה, למשל הרופאים טוענים, שאלה מוסרית, זה סותם לנו את הפגיות השלישיות, כי הם נולדים לפני הזמן, והם נולדים עמומים. האם אני יכול הלכתית להתחשב בזה? אמרתי להם שזה מה אכפת לי שנסתם בפגיות, תבנה עוד פגיה, זה אומר אין לי כסף. אז הוא אומר ועוד דבר, ילד שנולד ויכול עם פגיה להישאר נורמלי, בגלל שאתה סותם לי את הפגיות, אם שאתה לא מתיר דילול, אז אתה סותם לי את הפגיעות, ואני לא יכול אחר כך, אני לא יכול לעשות כלום. אין לי מקום בפגיעה, לידות רגילות. או למשל הייתה אישה שפנתה אלינו, שהיה לה רביעייה, והיא נולד לה בעבר 2 בנים, ועכשיו היא בקושי החזיקה את הבנים האלו. אז הפוסקים התירו לה לדלל לתאומים. אז היא רצתה לדלל את 2 הבנים, כמו שכתוב, כל הבן הילוד, היורה תשליחו. אז האם אפשר או אי אפשר? היא רצתה, היא אומרת, יש לי 2 בנים, עכשיו אני רוצה 2 בנות. אז היה, חלק גדול מהפוסקים אמרו שיהיה לה בן ובן. אבל היה כמה פוסקים גדולים שאמרו שיש אפשרות, שכיוון שזה אותו דבר, זה רק שאלה שקצת להתקרב עם המחט לשני, אז התירו לה, והיא דיללה את הבנים וילדה עוד. אז כל הדילמות האלו, יש לנו שאלות בנושא של תרומות ביצית, של עד איזה גיל אפשר. היום, למשל, החוק, רק מי שתורה, מי שעובר את טיפולים ונשאר לביציות, יכולה לתרום לאחרים. אבל אנחנו רוצים חוק שיוכלו, כדי שיוכלו לקחת לא מאחת שעוברת טיפולים, אחת שעוברת טיפולים שתשמור על עצמה. האם מותר לסכן אישה סתם בכל הדברים האלו? ועוד דבר, עד איזה גיל אפשר לקבל את תרומה? אישה בת 50, תיאורטית אישה גם בת 70 יכולה ללדת היום עם תרומת ביצית. מה הגבולות בדברים האלו? הרופאים תמיד מספרים על איזה מסיבה שאחת עשתה לכל החברות שלה ונולד לה, כל החברות שלה כבר היו סבתות, והיא לא הביאה את הילדה למסיבה, הילדה הייתה בחדר השני, והיא שאלה אחרי כמה דקות, היא אמרה להם, תתכבדו, תשתו, אז הבת בוכה, אז היא מביאה אותה, תראו איזה יופי. אחר כך החברה שואלת אותה, תגידי, אבל למה לא הבאת אותה בהתחלה, פחדת מעין הרע? אז היא אמרה לה בשקט, אני אגיד לך את האמת, שכחתי איפה שמתי אותה. אז כל הדברים האלו זה רק כדי להראות לנו האם מותר לקחת תרומת ביצית מנפל, האם פונדקאות זה סחר מאיברים, מה הדין במזה. ויש גם שאלות אחרות, למשל כל הנושא של מבנה, אנחנו קוראים לזה מבנה המשפחה, הרופאים קוראים למוסריות הזאת, האם זה טובת הילד או לא? למשל, יש הרבה היום שאלות על זרע מן המת, האם אפשר לקחת? אני אמרתי לכולם, פעם ידענו שאדם מת, אז זה בזהו, גמרנו. היום כבר לא, אנשים מקפיאים, אנשים עוברים טיפולים, רוצים אחר כך שיהיה ילד. זה יהיה, אמרתי, יבואו לנחם אבלים, יגידו, המקום ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד, אני מקווה שיקפאתם. אנחנו נכנסים פה לעולם מאוד 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 קשה. ועכשיו השאלות של שיבוד גנטי, זאת אומרת, אנחנו, האם יש אפשרות לרפות כל מיני דברים? יש אפשרות היום ליצור מתאים של אוזן, למשל של גבר עקר, ולהכניס אותו לתוך הביצית של אשתו, ויוולד ילד. זה לא יהיה יוצא חלציו, זה יהיה יוצא אוזנו, אבל לא נורא. עוד דבר שיצא, זה יהיה שכפול של הבעל. אז אחת אמרה לי, לא כל אחת רוצה שכפול של הבעל, יש לה מספיק. אז אישה אחרת אמרה לי, דווקא אני רוצה את הבעל שלי כשהוא קטן, ואני אראה לו איך הוא היה צריך להתחנך. כן, אבל השאלה היא, וגם הנושא של כל מיני גילוי נאות, זה גם הרבה שאלות שיש לנו. האם למשל רופא מגלה איידס אצל הבעל, האם לספר את זה לאישה? האם רופא שמגלה משהו תוך כדי הבדיקות, והוא מגלה בעיה קשה בעיניים, הוא צריך להודיע למשרד הרישוי, תדע לך שהאדם הזה לא יכול לנהוג? אישה שלא סיפרה, תראו בעמוד פאקס 10, בעמוד 5, אישה שלא סיפרה לבעלה שאין לה רחם, והיא אמרה שהיא קיבתה כמו שרה עמנו, שיהיה אחר כך טוב, היא צריכה גט, לא צריכה גט? איך אני אסביר לו את הדבר הזה? אני יכול להגיד לו, תשמע, איך אמר לי אחד הדיינים, אין אדם גר בכפיפה עם נחש. מצד שני, אני אגיד לו, תשמע, יש פוסקים שמתירים פונדקאות. זה תלוי מאוד ברב, בדברים האלו, איך אומרים. עכשיו, יש לנו בכל מיני חידושים של בדיקות, למשל. היום גילו שיש גן BRCA 1, ואפשר לגלות את זה בגיל צעיר, ואישה תדע אם היה לה במשפחה, אם יש לה תורשה למחלה של סרטן השד וסרטן השחלות, וכדאי שהיא תדע את זה. באיזה גיל אני אומר לאישה כזאת לבדוק את הגן? הרי כשהיא בודקת את הגן, היא כל החיים פוחדת שיהיה לה סרטן. אז האם לעשות בדיקה כזאת או לא לעשות בדיקה כזאת? אז זה נקודה שחשובה מאוד. רב מוישה פיינשטיין פעם היה בבית חולים, והודיעו לו, אני שמחה להודיע לך שאין לך סרטן. אז הוא אמר, מי שאל, מי ביקש לבדוק? אז היא אמרה לו, זה חוק בבית החולים, שכל מי שעובר את גיל 70, בודקים לו את זה. זה חוק של הפדרלי. אז הוא אמר, טוב, אם זה חוק זה, אבל יש דברים שלא, אדם לא רוצה לדעת. היה לנו למשל משפחה שגילינו איזשהו גן, שבגיל 25 בערך, האישה כבר לא פוריה. היא כמו אישה בת 40. ואחר כך חלקם פתרנו, אנחנו לפוסקים, חלקם יתירו תרומת ביצית, ופתרנו את הבעיה. עכשיו היה לנו שאלה, דילמה, האם ללכת ולבדוק את הבת שהייתה בת 17, או להגיד לה, תראה, אולי היא לא נשאית, אולי אין לה את המחלה הזאת, אולי אין לה את הגן הזה, והכל בסדר. מצד שני, אולי כדאי כן מראש לבדוק אותה, ואם כן, אז להקפיא קטעי קטעים מהשחלה, ואז יהיה לה ילדים משלה, בגנטיקה שלה, ויהיה הרבה פחות שאלות הלכתיות. אז אם להגיד לבחורה בת 17 כזה דבר, לעשות את הבדיקה דם, או לא להגיד. אז כל הדברים האלו, זה שאלות אתיות מאוד מאוד קשות, כיוון שאני אוהב לעמוד במסגרת הזמן שניתן לי, וברוך השם הספקתי לפחות חצי ממה שתכננתי, אז אני חושב שקצת אתם רואים את הדילמות הקשות, אני כבר לא נכנס לדילמות הלכתיות, שזה דבר, שאלה מאוד מאוד, עוד יותר קשה ומורכבת ומסובכת. אני העליתי שאלות של רבנים, שהרופאים שואלים אותנו, וההתלבטות הזאת, מה לעשות, ואנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, שיש לנו את ההלכה, ויש לנו את מקורות היהדות, ויש לנו פוסקים גדולים, שיכולים לעזור ולסייע, ובאמת הייתי בכל מיני כינוסים, והיה התפעלות גדולה, היו שם מכל מיני דתות, והייתה התפעלות גדולה מהתפיסה היהודית, כמה שהיא מיוחדת ומתקדמת וחשובה, וברוך השם זה גם אור לגויים מהתפיסה היהודית, אז אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, שזיכנו, שיש לנו תורה, שהיא תורת חיים, והיא מלמדת אותנו ומדריכה אותנו, ומקילה עלינו בהתלבטויות הקשות. תודה רבה.